דיור, הדברים שאנחנו עסוקים בהם עכשיו. פשוט הרב, כמו דברינו כל היום, עילוי לנשמותיהם הקדושות של הקדושים שנהרגו היום. חוצות ירושלים, עיר הקודש. בעזרת השם שנבדיל בין החיים לחיים, יזכו כל הפצועים והחולים לרפואה שלמה. הבוקר, לפני שיצאנו לשיעורי הבוקר, הרגשנו שאנחנו צריכים לעצור ולזעוק אל עצמנו, לזעוק את עצמנו למעלה למעלה. הסתמכנו על דברים של הרמב״ם. הרמב״ם פותח את הלכות העניות בדברים שמעט קראנו הבוקר, ואני רוצה קצת להיכנס אליהם בעומק עכשיו. מצוות עשה מן התורה, כך פותח הרמב״ם את הלכות העניות, לזעוק ולהריע בחצוצרות על כל צרה שתבוא על הציבור, שנאמר על הצר הצורר אתכם והרי אותם בחצוצרות. כלומר, על כל דבר שייצר לכם, והרמב״ם מדגים. ודבר זה מדרכי התשובה הוא, שבזמן שתבוא צרה ויזעקו עליה ויריעו, ידעו הכל שבגלל מעשיהם הרעים הוא רע להן, ככתוב, אבונותיכם היטו וגומר. זהו שיגרום להסיר הצרה מעליהם. זהו שיגרום להסיר הצרה מעליהם. אבל אם לא יזעקו, תודה רבה, אבל אם לא יזעקו ולא יריעו, אלא יאמרו, כתוב ברמב"ם, מה ההפך מלזעוק ולהריע? ההפך מלזעוק ולהריע זה לשתוק. אבל מהי השתיקה? אם לא יזעקו ולא יריעו, אלא יאמרו, דבר זה ממנהג העולם אירע לנו, וצרה זו נקראת. הרי זו דרך אכזריות. דברים נוראים. הרי זו דרך אכזריות. מה פשט זו דרך אכזריות? אנחנו הקורבנות. סבלנו. ולא זעקנו, ולא הרענו. הרי אין הפשט שאמרנו דבר זה ממנהג העולם, לא חייב להיות על פי הפשט ברמב״ם שצריך להגיד את זה. אלא כשאתה לא זועק ולא מריע, ואתה עובר הלאה, אתה מצליח להיכנס לאיזו שחיקה, לאיזו שגרה, כאילו נאמר על ידי זה, דבר זה ממנהג העולם הרע לנו, וצרה זו מקרה. הרי זו דרך אכזריות. היה צריך הרמב״ם להסתפק במילה, הרי זה ביטל מצוות עשה של והריעותם בחצוצרות. זה מספיק לבטל עשה. הרי זו דרך אכזריות, זה שלב א', וגורמת להם להידבק במעשיהם הרעים. גורמת להם להידבק במעשיהם הרעים. אני מרשה לעצמי להבין שתי צורות בהבנה של גורמת להם להידבק במעשיהם הרעים. או גורמת להם השתיקה הזאת להידבק הלאה במעשים הרעים של עצמם, זה גורם להם להמשיך להידבק במעשיהם הרעים, או אולי יותר נורא, וגורמת להם להידבק במעשיהם הרעים של מי שמהם באה הצרה. כמובן, אם זו צרה של דבר, של משהו אחר, זה לא שייך. השירות השנייה. ותוסיף הצרה צרות אחרות. הוא שהכתוב בתורה, והלכתם עמי בקרי, והלכתי גם אני עמכם בחמת קרי. כלומר, כשאביא עליכם צרה, כדי שתשובו, אם תאמרו שהיא קרי, אם תאמרו נקרו נקראת, אוסיף לכם חמת, אוסיף לכם חמת אותו קרי. אם תאמרו שהיא קרי, אז בהלכתי עמכם וחמת קרי, את חמת אותו קרי אוסיף עליכם. זאת אומרת, מה מוביל לצרה הבאה? היא הזעקה שלנו. קבלת הדברים כאילו מנהג העולם הוא ונקרו נקראת. הצרה הראשונה שהרמב״ם קובע שעליה צריך לקבוע את התענית, עכשיו הוא ממשיך מדברי סופרים, להתענות על כל צרה שתבוא על הציבור. והצרה הראשונה, אלו הן הצרות של ציבור שמתענין ומטריעין עליהן, על הצרות, על הצרת שונאי ישראל לישראל. מתי זה יותר ממה שאנחנו עוברים עכשיו כל יום, כל היום, כל הזמן? בכלל, אגב, הערה מעניינת מאוד, אם פותחים ברמב״ם בהלכות תעניות, הרמב״ם שונה מ... הטור והשולחן ערוך במבנה בתעניות. אין ברמב״ם הלכות תשעה באב וארבע התעניות האחרות. זה מופיע בתור פרק חמישי בהלכות תעניות. הלכות תעניות מתחילים קודם כל כמו הגמרא בתענית, כמו המשניות בתענית. בתעניות שהציבור מבין שצריך לגזור. בהבנה פנימית שצריך לעשות תענית. מגיעה צרה על הציבור, אחר כך הוא עובר אל היחיד, אחר כך הוא עוסק בעריכות, בתעניות על גשמים, ואז הוא מגיע לימים קבועים שקבעו בישראל תעניות, ואלו הם, והוא מגיע לתשעה באב. בטור ובשולחן ערוך המבנה הוא הפוך, קודם כל יש סדר הלכות תשעה באב וארבע התעניות, ואחר כך זה. אולי זה שיעור גדול, מה שהרמב״ם אומר כבר במבנה. הלכות תעניות, אנחנו לא רגילים לזה. זה קודם כל חוסר היכולת להישאר אדיש. אי אפשר להיות אדיש כשקורה משהו בעולם. אי אפשר לא לנתח מה אני צריך לעשות פה, כי הרי זה מדרכי התשובה ומה שהוא רוצה ממני. הקדוש ברוך הוא רוצה ממני משהו. מטבע הדברים, אני מבקש להתמקד בצרה הזאת, בצרה הראשונה שעליה מתענין ומריעין, על הצרת צונאי ישראל לישראל, ועוד יותר על הצרת צונאי ישראל האלה, השפלים שמסביבנו לנו. צריך לזעוק, צריך להריע, מה זועקים? מה מריעים? איך לוחמים באמת בשחיקה? זה כל כך לא רחוק מאיתנו, הביטוי הזה, מנהג העולם הרע לנו, וצרה זו נקרא נקראת, מתרגלים, לאט לאט, מתרגלים. אולי השאלה הגדולה ביותר, הרמב״ם אומר שכל עניין התעניות הוא כדי שאנחנו לא ניכנס במילים שלנו לאדישות. האדישות הזאת היא זאת שתוביל חס וחלילה לצרה הבאה. ותוסיף הצרה צרות אחרות. הוא שכתוב, הלכתם עמי בקרי והלכתי גם אני עמכם, כלומר שאביא עליכם צרה כדי שתשובו, אם תאמרו שהוא קרי, זה מה שיוסיף לכם חמת אותו קרי. למה? אני רוצה ברשותכם לפתוח בצרה של הפרשה. הצרה של עשיו ויעקב. אחותה דמי אלה לכולם שהכל נהיה בגרוי. הפגישה של עשיו ויעקב, היה רוצה עשיו לקראתו ויחבקהו, ויפול על צוואריו, וישקהו, ויבכו. כולנו זוכרים את דרשת חז"ל על הנקודות של וישקהו, שדרשו את הנקודה הזאת שלא נשקו בכל ליבו, יש את הדרשה שלא נשקו אלא נשכו, וישכהו. הזכרתי השבוע באחד השיעורים לפני התפילה את ההבדל בין הדעות פה בחז"ל, ואני רוצה להתחיל אותו בדברי האבן עזרא על הפסוק. אבן עזרא אומר דבר קשה קצת. הדרש על נקודות וישקהו, הדרש שמה? שזה לא הייתה נשיקה בכל ליבו, אלא שזה היה נשיכה. הדרש על נקודות וישקהו, זה רק אבן עזרא בסגנונו יכול להגיד את זה. טוב הוא לעתיקי משדי. זה דרש טוב לילדים. אבן עזרא, הדרש על נקודות וישקהו, טוב הוא לעתיקי משדי. כי על דרך הפשט לא חשב עשיו לעשות רע לאחיו. שאיזו סנגוריה. כל כך הוא כועס על הדרש. להבדיל, מיליוני הבדלות, על עשיו הוא כועס פחות. כי על דרך הפשט לא חשב עשיו לעשות רע לאחיו. והעד, עובדה, ויבכו. ויפול על צוואריו וישקהו, ויבכו. אז מה תגיד? שהוא גם בכה סתם? אולי תגידו כן, מסיים אבן עזרא, והעד ויבכו כאשר עשה יוסף עם אחיו. למה לא תגיד שם שזה לא היה באמת? גם שם כתוב ויבכו. האמת שאבן עזרא נראה לנו ככה מאוד קשה לעיכול. אנחנו גדילים בצדק על הדרש של וישקהו, נקוד על וישקהו, לא נשקו בכל ליבו, נשכו. אבל אם מסתכלים טוב ברש"י, מגלים שרש"י גם הביא את הדעה הזאת. רש"י אומר וישקהו נקוד עליו, ויש חולקין בדבר בברייתא דספרי. יש שדרשו נקודה זו לומר שלא נשקו בכל ליבו. אמר רבי שמעון בן יוחאי, אתם שמים לב לסגנון של רש"י? אם רש"י היה רוצה להביא שתי דעות רגיל ולא להכריע, הוא היה אומר יש שדרשו כך ויש שדרשו כך. הוא אומר הרבה פעמים יש מרבותינו דורשין אותו לשלח ויש שדורשין אותו לגנאי. אבל תראו את הסגנון. יש שדרשו נקודה זו לומר שלא נשקו בכל ליבו. אמר רבי שמעון בן יוחאי, כלומר בניגוד לזה, הלכה היא בידוע שעשיו שונא ליעקב, אלא שנחמרו רחמיו באותה שעה ונשקו בכל ליבו. לא חושב שתמיד אנחנו שמים לב לזה עד הסוף. רב שמעון בר יוחאי שאומר הלכה היא בידוע שעשיו שונא ליעקב, איך הוא דורש את הנקודות פה? הוא מבין שכן נשקו בכל ליבו. הוא אומר הנשיקה הייתה בכל ליבו, אלא איך זה יכול להיות שזה היה בכל ליבו? הרי הלכה בידוע שעשיו שונא ליעקב, אלא שנחמרו רחמיו באותה שעה. אדרבה, מה שהפסוק בא לגלות לנו, שעשיו הכי רשע, עשיו ששונא את יעקב כהלכה בידוע שעשיו שונא ליעקב, שעשיו הזה נחמרו רחמיו באותה שעה. אם מעמיקים זה מעניין מאוד. רב שמעון בר יוחאי שיודע מהו עומק המלחמה עם עשיו, מי לנו יותר מרב שמעון בר יוחאי, ועוד מעט ניכנס אליו קצת. רב שמעון בר יוחאי שיודע את עומק המלחמה עם עשיו, רב שמעון בר יוחאי של המערה, רב שמעון בר יוחאי שאמר מפורש מה כל רצונותיה של אומה זו של רומי, הוא יודע מה זה. רב שמעון בר יוחאי כששומע את רבי יהודה משבח את מעשיה של רומי ואת רבי יוסי שותק, רב שמעון בר יוחאי מתפרץ ואומר כל מה שעשו לא עשו אלא לטובתם, עשו שווקים כדי להושיב בהם זונות, עשו גשרים כדי ליטול בהם מכס וכולי וכולי, וצריך אחרי זה לברוח למערה ל-12 שנים והלאה והלאה. רב שמעון בר יוחאי יודע בדיוק מה זה הלכה בידוע שעשיו שונא ליעקב, אבל הוא עצמו זה שאומר בפרשה שבפגישה הזאת אל תשתמש בזה אלא נחמרו החמיו באותה שעה. מי שמעמיק מגלה שזו שיטת רבי שמעון בר יוחאי גם בפעם הקודמת בהיסטוריה בין האויב לבין עם ישראל. הפעם זה יעקב ועשיו, והפעם הקודמת זה יצחק וישמעאל. אצל יצחק וישמעאל יש את אותו ויכוח, ומקוצר זמן לא אכנס, אבל לעניות דעתי גם שם רש"י עושה את אותו דבר. אצל יצחק וישמעאל, כאשר רואה שרה את בן הגר המצרית מצחק, היא אומרת שאי אפשר ככה כשהיא רואה אותו מצחק, ותרא שרה את בן הגר המצרית אשר ילדה לאברהם מצחק, ותאמר לאברהם גרש האמה הזאת ואת בנה, כי לא יירש בן האמה הזאת עם בני עם יצחק. מה זה מצחק? אז כולנו זוכרים מצחק, עבודה זרה, גילוי עריות, שפיכות דמים. כתוב בתוספתא במסכת סוטה, פרק ה' בתוספתא במסכת סוטה, אמר רבי שמעון בר יוחאי, ארבעה דברים אמר רבי עקיבא, ונראים דבריי מדבריו. הרבה דברים אמר רבי עקיבא, וארבעה דברים אני התלמיד חולק עליו ואני צודק. ארבעה דברים אמר רבי ונראים דבריי מדבריו. ומה הדבר הראשון? רבי עקיבא שאל מה זה מצחק, ואז מובאות שלוש דעות, גם במדרשה ובמקום, גם בתוספת הסוטה שם, וכל אחת מסתמכת על פסוקים. צחוק זה עבודה זרה, ויקומו לצחק. צחוק זה שפיכות דמים, ישחקו הנערים לפנינו. צחוק זה גילוי עריות. ורבי עקיבא אומר דעה אחת בין הדעות. אומר רבי שמעון בר יוחאי, ואני אומר חס וחלילה שתגיד שבבית אברהם ושרה היו דברים כאלה. חס וחלילה, איך יכול להיות? מה פירוש? איך אפשר להגיד דבר כזה על ישמעאל? זה מעניין, רב שמעון בר יוחאי בא ללמד סנגוריה. ישמעאל לא עבד עבודה זרה, ולא גילה עריות, ולא שפך דמים. חס וחלילה. נו, אלא מה כן הוא עשה? מה זה מצחק? אלא כששמע ישמעאל את כל העולם אומר, נולד בן לאברהם, ועכשיו הוא יורש ונוטל בכורה, ויקח את ברכת אברהם, היה ישמעאל צוחק בליבו ואומר, אני בכור ואני נוטל פי שניים. ומה הוא מצחק? שהיה מצחק על עניין הירושה, ואומר, לא יירש יצחק. זהו שנאמר בפסוק הבא מיד אחרי, גרש האמה הזאת ואת בנה, כי לא יירש בן האמה הזאת עם בני עם יצחק. זה אגב גם פה, פילי פלאות, אחרי שרשי מביא את שלוש הדעות על מצחק, בפסוק כי לא יירש בן האמה הוא אומר, מתשובת שרה, כי לא יירש בן האמה הזאת עם בני, אתה למד שהיה מריב עם יצחק על הירושה. ואומר אני בכור ונוטל פי שניים, אז מה זה מצחק? אומר רשי, שהיו יוצאים לשדה ונוטל קשתו ויורה בו חיצים, ואמר הנה עובדה אני אזכה בירושה. עוד פעם, רב שמעון בר יוחאי מה עשה? ישמעאל נהיה צדיק כמו עשיו. עשיו באמת נשקו בכל ליבו. ישמעאל באמת לא עבד עבודה זרה ולא גילה גילוי עריות ולא שפך שפיכות דמים חס וחלילה. אז מה זה מצחק? מצחק זה שישמעאל מעולם לא הכיר בקיומו של יצחק ולא רצה להכיר ולא יכיר לעולם בקיומו של יצחק. מה זה עשיו? לא משנה לי בכלל אם עכשיו הוא נשק בכל ליבו או לא נשק בכל ליבו. אם אתה רוצה להבין באמת את ההתמודדות בין יעקב לעשיו, הסכנה היא אם תתפס עכשיו למקרה הספציפי הזה, ואז תיתן לו פרשנות מדינית, פוליטית. אומר רב שמעון בר יוחאי, יכול להיות שעשיו מנשק את יעקב בכל ליבו, אבל לא יכול להיות שמתבטלת ההלכה בידוע שעשיו שונא ליעקב, עד שיעלו מושיעים בהר ציון לשפוט את אחיו. רשב"י שדורש תימא דקרא, רב שמעון בר יוחאי שרוצה להבין כל פעם מהי באמת באמת המגמה של הכל, רב שמעון בר יוחאי בא ואומר לנו, אל תטעו לפרש את המציאות כמו שעכשיו אפשר להבין אותה, גם אם ההבנה שלכם עכשיו נכונה. צריך לפרש את המציאות כמו שבאמת באמת בעומק שלה היא. מה באמת ישמעאל רוצה? זאת לא נפקמינה מה ברגע זה ישמעאל רוצה. יכול להיות שברגע זה הוא עכשיו נושקו בכל ליבו. אומר רב שמעון בר יוחאי, אני שיודע מה זה עשיו, אני שלא האמנתי לשום דבר אצל רומי, יכול להיות שהיו אי אלו פרטים שאפשר להאמין לרומי. אבל ההלכה בידוע שעשיו שונא ליעקב, אותה אי אפשר לשכוח. אפשר להתבלבל כשיש מלחמה. כשיש מלחמה גדולה בעולם אפשר להתבלבל ולהגיד יש צרה, קרון יקרת. אבל יש בעולם בעל מלחמות, ורק דרך הבעל מלחמות הוא זורע צדקות והוא מצמיח ישועות והוא בורא רפואות. זה סדר בעולם. מלחמה איננה אקסידנט, היא איננה איזו תאונה מקרית, היא משהו שבא לברר בעומק באמת נקודות פנימיות שאנחנו צריכים לתקן. גם לעשיו וגם לישמעאל, על כל החלוקה ביניהם יש מגמה ברורה. זה בכלל לא משנה אם כרגע ישמעאל עובד עבודה זרה או לא. זה גם לא משנה אם כרגע עשיו נשק את יעקב בכל ליבו. אני אומר הרשב"י, מסכים עם האבן עזרא 100%. וישקהו הפשט נשקו בכל ליבו. זה המבחן. האם גם כאשר הנשיקה היא בכל הלב, אתה לא מתבלבל ומתחיל להיטמע ברעיון העשיוי, כי אתה שוכח את מהות המלחמה? על מה היא באמת המלחמה? כמה קל להפוך את המלחמה למלחמה על שטח X, על יישוב Y, על סיבה מדינית כזאת, על סיבה פוליטית אחרת. צרן אחרי קרון יקרת, מנהג העולם, גם זה חלק של שכחה. דיברנו לפני כמה שבועות על מה יכולה לעשות לנו עיתונות, תקשורת. דיברנו על לשון הרע, דיברנו על מה זה עושה בנפש. אני רוצה לדבר על עוד נקודה של מה זה יכול לעשות לנו, וצריך להכיר את זה טוב. הרצון לפרשן כל דבר. הרצון להשתחרר מההבנות היסודיות הפשוטות על מה באמת 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 עומק המלחמה. היא היכולת להסתפק באמירות האמיתיות הקדוש ברוך הוא רוצה ממנו פה משהו עמוק, יישור הקו לכל מיני הצרות שטחיות, טכניות, השכחה מי הוא האויב האכזר הזה ומה הוא רוצה. האדישות הזאת, אני מבין את הרמב״ם כל כך כפשוטו, כשאתה תופס כל דבר בקרי, אז הקרי הזה יביא את הקרי הבא. אם לכל פיגוע יש הסבר טכני, הרצון הטכני הזה הוא זה שיביא את הדבר הבא חס וחלילה. אי ההבנה על מה באמת המלחמה, מה רוצים מאיתנו, מה הקדוש ברוך הוא רוצה. ולא תמיד זה כל כך ברור כמו עכשיו. הפעם ימח שמם וזכרם, הם אומרים את זה הרי יום יום. אנחנו מפה שומעים אותם, זועקים את הידבח אל יהוד. בשם האלה התמה שלהם, האלה הוא אכבר שלהם. הם קוראים לזה, הם קוראים למלחמה הזו מלחמה על בית השם. הם אומרים מה ההגדרה. ובכל כך הרבה התחכמות, ובכל כך הרבה התפלספות, לנו יש הסברי קרי. המושג קרי זה לא רק להגיד נו זה במקרה. אף אדם בר תבונה לא אומר זה במקרה. מסתום יש מגמה, אבל המגמה היא מקרית או שהמגמה היא בעצם? זאת השאלה. מה מגמת המלחמה? מגמה מקרית שיכולה לחלוף, זה אפס, זה סכסוך שכנים, אפשר לפתור אותו, או שיש כאן מגמה בעצם? החשק האנושי הוא להפוך כל מגמה בעצם לסכסוך שכנים, וזה דבר טוב, כי באמת בדבר שאיננו מלחמה בין ישויות כך צריך לעשות, ובין אדם לחברו כך צריך לנהוג. ודאי כדאי להקטין כמה שניתן את הסכסוך, כדאי לעשות כמה שניתן שלום, כי תצור אל עיר להילחם עליה וקראת אליה לשלום. ודאי כך צריך. מה רוצה עשיו מיעקב כל הפרשה? להפוך את כל היחסים בין יעקב לעשיו מיחסי מלחמה בעצם ליחסים חמים קרים של קרי. נישאה ונלך ואינך לנגדך, בוא נברר תוך כדי, מה זה משנה כל כך? אתה יעקב, אני עשיו, מה זה משנה? בוא נעשה איזה הסכם יחד, אתה תהיה הדגל או אני אהיה הדגל ואתה תהיה הכוכב החמישים וכמה. מה זה משנה כל כך מי יהיה כוכב של מי? הרי הסתדרנו במקרה עכשיו. הרי אפילו רב שמעון בר יוחאי ורשי ככה דייקת, הרי יעקב אבינו אומר שזה הפשט. הרי אתה יודע שאני מנשק אותך בכל ליבי. בטח שאתה מנשק אותי בכל ליבך, כי אין בעיה בזה, אני אסביר למה. כי באמת 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 בסוף גם עשיו וישמעאל יבואו לביתי, בית תפילה יקרא לכל העמים, מי שיזכה לבוא. ודאי, כי באמת בסוף בסוף כשאבוא אל אדוני סעירה אז ועלו מושיעים בהר ציון לשפוט את עשיו. כי באמת באמת יצחק צדק, יצחק ראה את עשיו בפנימיות שלו, בעתידיות שלו, שם ודאי יש טהרה. אז בטח שיש רגעים מסוימים שהטהרה הזאת מתבטאת. אבל כל עוד השם שוכן בציון, ועוד לא הגענו לביתי בית תפילה יקרא לכל העמים, יש למי שרוצים לקעקע שם השם בעולם מלחמה. הזכרנו כבר, הזכרנו את הדברים שהיה אומר הרבי ממוז'יץ, זכר צדיק לברכה, אחרי שהגיע לארץ. עוד מוצל מאש, עוד מוצל מהגיהנום של השואה, הגיע לארץ אחרי קום המדינה, ישב בתל אביב ואמר פעם, וניקיתי דמם לא ניקיתי, אמרו אב הרחמים, ובאמצע הוא אמר וניקיתי דמם לא ניקיתי והשם שוכן בציון, אמרנו וניקיתי או ולא ניקיתי. איך הפשט פה? מה זה וניקיתי דמם לא ניקיתי? אז האמת שחזל אומרים, וצריך להזכיר את זה ביום כזה, שהפשט הוא פשוט. כשענקה להם לעובדי כוכבים על כל אבונותיהם, על דבר אחד לא אנקה להם לעולם, על דמם של בחורי ישראל ששפכו. וניקיתי, דמם לא ניקיתי. אבל הרבי הסביר אחרת. היה אומר עכשיו כשחזרנו מן השואה הזאת, והנה קמה מדינה, יהודים חזרו הביתה, איזו נקמה, איזה וניקיתי זה. אבל יש סכנה גדולה, אפשר לחשוב שעכשיו נגמר וניקיתי, ועוד מעט הכל יהיה נקי. תדעו לכם, הוא אמר, עד שלא נגיע לבאשם שוכן בציון, אז דמם לא ניקיתי. הם לא ירגעו, הם לא יפסיקו לשנייה. עד שלא נגיע לבאשם שוכן בציון, כי בעומק הפנימיות שלהם זה מה שהם מחכים מאיתנו. אמרו לנו הרבה שנים אנשים חכמים בתמימות, ברצון טוב אני בטוח. הם אומרים מלחמה, אבל הם בטח מתכוונים משהו אחר. אני מסכים. הם באמת מתכוונים משהו אחר. הם מתכוונים, תנצחו אותנו ותגלו לנו את שם השם באמת. תמגרו את הרע שבנו. זה מה שהם מתכוונים. אל תשאירו מהרע שבנו אבן על אבן. כי בפנים, בפנים, בפנים אנחנו יכולים לנשק אתכם בכל ליבנו. כי בפנים, 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 חס וחלילה להגיד שישמעאל שופך דמים ועובד עבודה זרה. חס וחלילה, מה הוא אם לא שופך דמים? כל יום הוא שופך דמים. אבל בפנים, אומר רב שמעון בר יוחאי, ישמעאל לא נכון שהוא שופך דמים. מתי זה לא יבוא לידי ביטוי? כשאנחנו נגלה את השם שוכן בציון. אבל אם נאמר שהצרה נקראת, והלכתם עמי בקרי, אם ניקח את הבעצם, אם ניקח את סוד המלחמה, אם ניקח את על מה המלחמה מתרחשת, ונתרגם אותו לרמות קטנות, מעשיות, וניכנס לאדישות הקבועה. אני יודע אם זוכרים את הימים האלה. הכותרות היותר מחרידות מכותרות הפיגועים הן הכותרות, כבר 10 ימים היה שקט. יישר כוח. כשלא כתוב שם איך הכל 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 ניסי ניסים של יום יום. אבל לא זה הקושי, אלא הקרי, הצרה נקראת, האדישות. זה הרמב״ם. אם לא יזעקו ולא יריעו, אלא יאמרו דבר זה ממנהג העולם הרע לנו. ואני רוצה לומר, דיברנו כמו שאמרתי על עיתונות, על תקשורת, על פרשנות. זה אחת הבעיות אולי הנוראית ביותר שיש לנו עם זה. אני לא מדבר עכשיו כנגד משהו אחר, אלא כנגד עצמנו. האם המסקנה שלנו ממאמר פרשני כזה או אחר, ושלכן צריך לזעוק ולהריע, כי אנחנו עוד לא השקענו מספיק את השם בציון? ואמרנו הבוקר, אנחנו פירושו אנחנו בכלל, ואנחנו כשיושבים פה בבית המדרש, בישיבת הכותל, ליד מקום המקדש, כאן הלב של עם ישראל פועם, כאן הלב של כל העולם כולו פועם. על נקודת הלב הזאת כל העולם כולו נלחם. כשאמרנו תמיד תמיד שהמלחמה היא לא על התנחלות זו ולא על אחרת ולא על תל אביב ולא על ירושלים ואין הבדל בין חברון למצר, היום מבינים, והיום מותר להגיד כבר את השלב הבא, והיא לא על ירושלים ולא על ארץ ישראל, והיא לא תיפסק לא בניו יורק ולא באוסטרליה ולא בשום מקום בעולם, כי המלחמה על הלב של העולם היא המלחמה על שם השם בעולם, היא המלחמה על גילוי שם השם. ולהקטין את המלחמה על גילוי שם השם לאיזה קרי, לאיזה מקרה, לאיזה תומעה כזאת או אחרת, זאת התומעה בעצמה. ויבוא המלאק וילחם עם ישראל ברפידים. יצאו ממצרים. עכשיו הכל ברור. מצרים מת על שפת הים. ויבוא המלאק וילחם עם ישראל ברפידים. וילחם עם ישראל ברפידים, כיוון שרפו ידיהם מן התורה. אז מגיע המלאק, מה הוא מחפש ברפידים? ראיתי פעם מי שמפרש, ויבוא המלאק וילחם עם ישראל ברפידים. באיזה כלי המלאק נלחם? עם איזה נשק? הכלי שהוא נלחם זה הרפו ידיהם מן התורה. זה הכלי שלו. יש לו כלי להילחם, רפידים. ויבוא המלאק וילחם עם ישראל ברפידים. אז מה הוא עושה אז? כשלנו יש ספק על נסותם, היש השם בקרבנו, עם עין. מה אתם חושבים? יהודים שרק תמול שלשום הים נקרא להם והם הולכים לקבל את התורה ולהיכנס לארץ. מה פתאום היש השם בקרבנו עם עין? הם קראו עוד פרשנות, עוד מאמר, עוד קצת שכל, עוד קצת היגיון. קרי, צרה, קרו נקראת, מנהג העולם הוא. היש השם בקרבנו עם עין. הם לא שאלו היש השם עם עין, חס וחלילה. אל תורידו את רמתם לשאלה הזאת. הם לא שאלו את השאלה האמונית הבסיסית אם יש השם. זה לא שאלו אבותינו שיצאו ממצרים. הם שאלו היש השם בקרבנו עם עין. האם אצלנו הכל הכל אומר מה הקדוש ברוך הוא רוצה ממני עכשיו? האם אצלנו כשניצחנו עכשיו את מצרים אני מבין מה ניצחנו בעצם, מה שם השם גילה בעולם עכשיו? האם אני באמת אחרי שראיתי את מצרים מת על שפת הים וירא ישראל את השם ויראו העם את השם ויאמינו בהשם ובמשה עבדו, האם אני אשאר במדרגה הזאת? אתם יודעים מה המלאק עושה? המלאק מגיע ומציע אופציות. עוד אופציה, עוד אופציה, עוד אפשרות. יש אלטרנטיבה כזאת, אלטרנטיבה כזאת. ספק. איך אומרים דרשנים? המלאק בגימטריה זה ספק. זה המלאק. אז מה קורה אז? מה קורה אז? מה הוא עושה? אשר קרחה בדרך. זה הקרי. זה הצרה קרו נקראת. אשר קרחה בדרך ויזנב בך כל הנחשלים אחריך. שלוש פעמים המלאק מופיע בהיסטוריה בתנך. כשעם ישראל יוצא ממצרים ואוטוטו הוא הולך להיכנס לארץ. כשעמדו על ים סוף והים סוגר לפניהם והמדבר מפה ומצרים רוצים אחריהם. אז לא היו כל מיני אופציות. אז היה ויצעקו בני ישראל אל השם. כולם. זה מה שהם עשו. ויצעקו בני ישראל אל השם. מה תצעק אליי? דבר אל בני ישראל וישאו. ראיתי מי שמביא מה תצעק אליי, כשכל בני ישראל צועקים אל השם, מה מעלת הצעקה שלך, משה רבינו? כששם יש קושי בצעקה אל השם, אני מבין את הצעקה של הצדיק. אבל כשכל בני ישראל, שפחה לים עוד מעט, תראה מה שלא ראה יחזקאל. כל בני ישראל צועקים, אתם מבינים איזה טילים זה היה שם? איזה פרקים אמרו שם? איך היה נראה על ים סוף? כשעוברים את הים, עכשיו מצרים כבר מת. הולכים להיכנס לארץ. יש כמה ימים ומגיעים הביתה. עכשיו מגיע יצרורה של רפידים. אופציה כזאת, אופציה כזאת. אולי זה מפה, אולי זה מפה. אשר קרחה בדרך. קירור, קרי, תומעה, זה הכל אותו עניין. קרנו פעם, כתוב במדרש רבה, אנחנו לומדים בפסחים, אנחנו ניכנס בעזרת השם בהמשך לערבי פסחים. נלמד בהתחלה על הסיבה. הדין הוא שאפילו אני שבישראל צריך שיעשה ומביאים לו אפילו מן התמחוי. הזכרנו פעם, יש מדרש רבה מופלא. מאיפה לומדים? הסיבה מן התורה. אני חושב שזה מדרש רבה שגם בא לענות על שאלות תלחתיות. כי אם הסיבה היא לא מן התורה, למה זה מעכב? למה צריך לחזור ולברך באכילת מצה לפי חלק גדול מן הדעות? ועוד, כתוב במדרש רבה מופלא, בשמות רבה, בפרשת בשלח, ויהי בשלח פרעה את העם, ולא נשא אלוקים את העם דרך המדבר ים סוף. פן ינחם העם בראותה מלחמה, אז מה הוא עושה הקדוש ברוך הוא? ויעשה אלוקים, לא נשא דרך ארץ פלישתים, כי קרוב הוא. אז מה עושה? ויעשה אלוקים את העם דרך המדבר ים סוף. מה זה ויעשה? ויעשה זה שיקיפם, נכון? שסובבו, סובב אותם. כתוב בשמות רבה במקום, ויסב אלוקים את העם דרך המדבר ים סוף. מכאן אמרו רבותינו, אפילו אני שבישראל לא יאכל עד שיסב. ספיל אפלוי. ויסב אלוקים את העם דרך המדבר ים סוף. מכאן אמרו רבותינו, זה הפשט. מה כתוב פה בכלל? מכאן אמרו רבותינו, אפילו אני שבישראל. הביא הכתב סופר פילי פלאות, כשעם ישראל עמד לפני ים סוף והוא ראה את המצרים רוצים אחריו והוא ראה את המדבר סוגר והוא ראה את כל הרכב בחור שואטים להרוג אותם בהשתוללות, והרי רוח קדים מתחילה ומזג אוויר נורא והם לא מפסיקים המצרים, והאמוק לרצוח להרוג חזק, והם פחדו מאוד. כשהם עמדו שם, זאת הייתה הפעם הראשונה שהם הבינו שאין שום דבר בעולם שיש לו כוח. אין כבר אף מצרי לסמוך עליו. אין טעם לשום הסכם שעוד כתוב עם מישהו. אין מדבר לסמוך עליו, אין ים, אין מצרים. מה נשאר? נשאר ריבונו של עולם. עכשיו הם יהיו בני חורים. כשהם הבינו בפעם הראשונה שאין כלום, מכאן אמרו רבותינו, אפילו אני שבישראל לא יאכל עד שיסב. אני שבישראל. תבוא אל אני שבישראל ותגידו לו, אנחנו רוצים לדאוג לך להסיבה. אני אגיד לכם, אוכל טובות על הקרית מהתמחוי, אני מעדיף שתיתנו לי עוד קצת אוכל. אבל אנחנו לא יכולים לתת לך לעבור את פסח בלי להיות בן חורין. אז דווקא כשהם היו שם בצרה הגדולה, הם ויזעקו אל השם. אבל כשהם יצאו, כשהם היו אחרי ים סוף, אז מגיע הניסיון של המלאק, ערב הכניסה לארץ. זאת הפעם הראשונה. מתי הוא יופיע בפעם השנייה? אותו דבר. כשימליכו מלך בישראל. ממליכים את שאול, מלך בישראל, והנה הולכים לבנות בית מקדש. והנה תהיה מלכות בירושלים, והנה שם השם ישכון והשם ישכון בציון, והנה יהיה בית תפילה לכל העמים, כמו בים סוף. הנה כבר אמרו מקדש השם כוננו ידיך, והנה השם ימלוך לעולם ועד. אז מגיע המלאכיות הזאת, והמלאכיות הזאת עכשיו זה לא העניין של עם כזה או אחר, זה הספק הזה, זה הצרה קרו נקראת, זה קרי, זה איזה פרשנות כזאת, פרשנות אחרת. אז יש ניסיון להגיד, לא, לא, זה לא הלכה בידוע שעשיו שונא. לא, זה לא ישמעאל שלא מוכן לתת עד ששם השם ישכון. ואז בא המבחן הקשה שלנו. והפעם השלישית שזה מופיע, זה כמובן, כן, אצל המן, במגילת אסתר. כבר יש הצרה, קורש, בונים את ירושלים. כה אמר קורש, אפשר לבנות בית לשם. הנה יהיה בית תפילה לכל העמים. אז עכשיו מגיע הכוח המלאכי הזה, להסתפק, אולי כך, אולי אחרת. ואז הסכנה הגדולה. הדברים האלה צריכים להוביל למסקנות, למסקנות מאוד ברורות. אלה לא מסקנות מדיניות או מסקנות פוליטיות. צריך לדון בזה בעיניים של תורה, בעיניים של אמונה, בעיניים של בית המדרש. מה המסקנות לגבינו? כל כך ברור, כל כך מובן היום, כל כך מתוך הקשיים מובן היום, ואתה מרגיש את זה בכל מקום ומקום. אנשים מחפשים תשובות עמוקות. אתה לא מסתפקים בכל מיני תשובות של הבל, תשובות של קש. ואני שואל את עצמי, אנחנו מכינים את עצמנו לתת את התשובות האלה? אנחנו מכינים את עצמנו לתת את התשובה של התורה, לתת תשובה של בני תורה? להיות כמו שצריך בני תורה. כשעמדה מלכות יוון הרשעה על עמך ישראל, הם רצו המון דברים, אבל דבר אחד נשאר לנו 2150 שנה בתפילה. הם רצו להשכיחם תורתך. זאת המגמה. כל פעם היא נעשית בצורה אחרת. כל כלי יוצר עלייך לא יצלח, וכל לשון תקום איתך למשפט הרשיעי. יש פעמים שזה בא בתור כלי, אומר הרמב״ם באיגרת המפורסמת. יש פעמים שזה בא בתור חוכמה יוונית כזאת או אחרת. זאת נחלת עבדי השם וצדקתם מאיתי. זאת נחלת עבדי השם ובצורה כזאת או בצורה אחרת, שאפשר בצורה כזאת או אחרת לתרגם אותו בקרי כזה או בקרי אחר. זאת נחלת עבדי השם. לכן החטא הנורא של האדישות. לכן החטא הנורא של השגרה. כי חטא השגרה הוא החטא שיכול להפוך את כל עוצמת האמונה, את כל עוצמת ההבנה, מה באמת באמת לוחם יעקב, ומה באמת רוצה ממנו עשיו. יש שני תפקידים בעולם. ולבני תורה צריכים לזכור את זה, ואסור לנו לבלבל בין שני התפקידים. פסוק בישעיהו, אחרי שהוא מדבר על שרייך סוררים וחברי גנבים, כולו אוהב שוחד ורודף שלמונים, אומר השם במשפט יבוא עם זקני עמו ושריו. חז"ל שואלים, השם במשפט יבוא עם זקני עמו ושריו? הרי אמרת שהשרים הם היו הגנבים. אמרת שהשרים הם היו הסוררים. אם שרים חטאו, שואלת הגמרא בשבת נ"ג, אם שרים חטאו, זקנים מה חטאו? השם במשפט יבוא עם זקני עמו ושריו? אם שרים חטאו, זקנים מה חטאו? עונה הגמרא, זו תשובה נוראית, אלא אימה השם במשפט יבוא על זקנים שלא מיחו בשרים. על זקנים שלא מיחו בשרים. הפשט הוא שישנם שני סוגי תפקידים בממלכה, במדינה, בחברה שחיה במציאות. יש את התפקיד של השרים. הוא תפקיד מאוד חשוב. מאוד מאוד חשוב. ולפעמים בתפקיד הזה צריכים לעשות ריאליזם כזה וריאליזם אחר, לבדוק דברים מפה, לבדוק דברים משם. אבל יש עוד תפקיד. יש תפקיד של זקנים. הזקנים אינם השרים. ואוי ואבוי אם הזקנים מתחילים לחטוא בחטא השרים ולהיות כמו השרים. הזקנים צריכים להיות מי שרואים את הדברים באמיתיות שלהם, בעומק שלהם. כאשר הם רואים שאיזו אמירה של קרי, של איזו פוליטיקה כזאת או אחרת, מכה את האמת, משכיחה את האמת, תפקידם של הזקנים הוא למחות בשרים. ואם אין להם כוח לזקנים למחות בשרים, זה לפעמים מפני שאנחנו עצמנו הופכים את עצמנו במקום זקנים לשרים. גם אנחנו מצטרפים לחגיגות הפרשנות של הקרי לפעמים. אימה על זקנים שלא מיחו בשרים. כשזקנים הם זקנים, אז יש תורת מחאה, וישנה אמת גדולה גדולה שנאמרת. ומזכירים את מה שכל כך פשוט. סך הכל מה צריך להזכיר היום? להזכיר את מה שהם ימח שמם אומרים על מה הם לוחמים, על מה, את מה צריך להזכיר. וממילא להזכיר, אז מה התפקיד שלנו? וממילא לחשוב, אז מה התפקיד שלי כאן עכשיו, פה בישיבה, אז מה התפקיד שלי במציאות? אז מה אני צריך לעשות? אז מה הכוח של תורה במציאות הזאת? ומה הכוח של תפילה במציאות הזאת? ומה הרצון שאפשר לעשות במציאות? ומה צריך להתפלל? השם במשפט יבוא עם זקני עמו ושריו, שרייך סוררים. אבל אתם מבינים את המסקנה של הגמרא? המסקנה היא לא אז השם במשפט יבוא גם עם השרים, אבל גם עם הזקנים. השם במשפט יבוא לו עלינו רק עם הזקנים. מפני שנוצרה מציאות שהם לא מיכו בשרים. כמה זה רגיש. כמה הנקודה הזאת טעונה. כמה אנחנו צריכים לבדוק. אם אנחנו יודעים להישאר זקנים, אם אנחנו יודעים להישאר בבחינה הזאת של לראות את הדברים באמת, באמת בעומק שלהם, באמת שלהם. נשקו בכל ליבו, לא נשקו בכל ליבו, אמר את זה אתמול, התכוון היום, חתם כך, אמר הפוך. הפעם אנחנו מדברים על עשיו ועל ישמעאל הרשעים האלה, אבל אנחנו הרי יודעים שזה שייך למיליוני דברים אחרים. כל זה נחמד מאוד. אבל מה ההלכה בידוע שאיסבסון כבר התקיים ועלו משיעים או לא? כבר התקיים והשם שוכן בציון? אתה מקדם את והשם שוכן בציון? מה באמת יפתור את המלחמה? אתה הרי יודע מה באמת יפתור אותה. זקני עמו, זה התפקיד של הזקנים. וזה התפקיד שאנחנו צריכים לתרגם אותו אלינו. איך אנחנו? פה, במקום הזה, עוד יותר מכל מקום אחר בעולם. מכל מקום אחר על פני העולם כולו. איך אנחנו ליד הלב הזה של העולם, שרועד, איך אנחנו פועמים יחד עם זה? איך אנחנו לא הופכים חס וחלילה להיות, קשה להגיד, אבל אלה המילים של הרמב״ם, צריך להגיד, אכזריים, כאלה שמבררים אופציות. ואין להם את האומץ לומר, אבל אבותינו היטו ביני לביניכם. כשנדע את זה, כשנדע להתרומם מזה למעלה למעלה, כשנדע לרומם את עצמנו עם זה, נדע לרומם בעזרת השם את כל מה שיש מסביבנו, את כל האווירה שיש מסביבנו, וכל כך, כל כך כמהה, כל כך ממתינה לתורה הזאת, שאנחנו זוכים להיפגש איתה כל רגע, כל יום, שנתחזק בה ונלמד ממנה להיות זקנים הראויים להיות זקנים.